ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בפרבט דפי זין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה 15 שורות מראש העמוד. המשנה: המוכר יין ושמן לחברו והוכרו או שהוזלו. זאת אומרת, הם ידעו המחיר מראש של היין ושמן או גם שאר פירות, ואחרי פיסוק הדמים, אחרי קביעת המחיר, היה שינוי, או הוכרו או הוזלו. אם עד שלא נתמלאת המידה למוכר, מי שנתמלאת המידה ללוקח. הרשב"ם אומר, עד שלא נתמלאת המידה, ובמידה, כוונה זה כלי מדידה שאינה של שניהם, מוקילה בגמרא, זה של אדם שלישי. ותנינה מי דתניא ליה בברייתא וטעם כי דפרישית הטעם, כל זמן שלא נתמלאת הווה כליו של מוכר, ומי שנתמלאת הווה כליו של לוקח. ומיירי, ומדובר פה במשנה בסמטה או בחצר של שניהם, זה מקום ששייך קניין. אנחנו נחזור למשנה עם מה שהרשב"ם כבר אמר, ש דברים יתבהרו עוד יותר בלימוד הגמרא. לבינתיים ממשיכים במשנה: ואם היה סרסור ביניהם, כלומר מתווך, ואנחנו גם כתבנו פה ספר, זה יעזור בהמשך הגמרא בהתייחסות החלקים השונים של המשנה. אז אם היה סרסור ביניהם והמידה, אותו כלי, כלי מדידה, הוא שלו, זה הסרסור, הוא אחד שהוא קונה מספק, הוא מבעל הבית, מספק, הוא מוכר ללקוחות והוא מרוויח בנקרא בתיווך הזה. אז אם היה סרסור ביניהם והכלי שלו, נשברה החבית, נשברה לסרסור. השבם נשברה לסרסור, דקני לכליו של סרסור לסרסור. הכלי שלו קונה עבורו, כי דתני ליה, ואם הייתה מידה של אחד מהם, ראשון ראשון קנה, וכמה שמלן, דלא אמרינן דסרסור אינו אלא שלוחו של לוקח, וכשנתמלאת נשברה ללוקח. זה לא אומרים, שכל זמן שה... התכונה נמצאת בכלי של הסרסור, קורה משהו, זה הפסד לסרסור, לא לאף אחד אחר. יש כמה מילים שלפי הבח יש לגרוס אותם בשורה הבאה, אז לכן מדלגים לעת עתה. ממשיכים במשנה: יורקינה ומצית, הרי הוא של מוכר, וחייב להטיף, כאן אנחנו מכניסים את המילים שדילגנו, וחייב להטיף לו שלוש טיפין. זה דרוש הסבר. קודם כל, כשאדם יש מוכר, נגיד מוכר שמן, הוא שופך את השמן מהכלים שלו לכלים של של הלקוח. זה לא מדובר פה על כניסה לסופר ושולפים מהמדף כלי ואתה לוקח את הכל הביתה, אלא יש המוכר שהוא מאחסן את הסחורה, כאן השמן נגיד בכלים שלו, נגיד יש לו כלי של ליטר, אז בא לוקח לקנות ליטר שמן, אז הוא שופך את השמן מהליטר שלו la liter של הלקוח, ואחרי שהכלי התרוקן, אז הוא משאיר את הכלי נטוי כדי שעוד שלושה טיפים ירדו לטובת הלקוח. זה הכוונה, וחייב להטיף לו שלוש טיפים. אחר כך הוא מיישר את הכלי, מחזיר את זה למחסן שלו, אותו מוכר מחזיר את זה, והנוזלים שנדבקו לצדדי הכלי מבפנים, עם הזמן הם יורדים ומתאספים בתחתית הכלי. אותם נוזלים, זה כוונת המשנה שמצית, המיצוי של הנוזלים שהיו נדבקים בצדדי הכלי, מה שמתאסף בתחתית הכלי עם הזמן, זה של המוכר. כי מצד אחד אמרנו שאחרי שהוא רוקן את הכלי לכלי של הלקוח, הוא גם דואג לכך שעוד שלוש טיפים ירדו. אחרי זה, מה שנשאר בכלי מבחינת הנוזלים שנדבקו בצדי הכלי ועם הזמן נאגרים בתחתית הכלי, זה שייך למוכר. ממשיכים במשנה, והחנווני אינו חייב להטיף שלוש טיפים. חנווני זה לא, הוא יש לו עיסוק עם הרבה לקוחות, הוא תרוד במחירות, אז אין לו פנאי לעמוד שם עם כלי נטוי להמתין, לחכות לירידת השלוש טיפים הנוספים. רבי יהודה אומר, כאן יש משפט של רבי יהודה, והגמר ינסה לברר למה זה שייך, האם זה קשור לרישה או לספר של המשנה. בכל אופן, רבי יהודה אומר, ערב שבת עם חשיכה פטור. לא נרחיב על זה, בגמרא הדברים יתבהרו. לפני שנתקדם, יש בצד נושא, מפני פס כפול, אחד מסימוני סדרות מופיע, ובצד, בשוליים כתבנו שלבים לברר של מי המידה שמוזכר ברישא דמתניתין. אנחנו הקדמנו קצת בזה שלמדנו את הרשב"ם, אבל בינתיים הגמרא מנסה לברר. ברישא ראינו מכירת יין ושמן, היה קביעת מחיר, ואחר קביעת המחיר היה שינוי במחיר. המשנה חילקה בין לפני שמילוי המידה הכלי, אחר מילוי הכלי, מי צריך לספוג את השינוי. עכשיו הגמרא, המידה, יש לנו גם חץ בצד הגמרא, אפשר לחבר את זה לחץ למעלה. המידה, כוונה שמוזכר ברישה, דמן. היא למה מידה דלוקח, עד שלא נתמלאת מידה למוכר? למה? למה כך שעדיין שייך למוכר, אם מדובר בכלי של הלוקח? מידה דלוקח היא. ואלא, מידה דמוכר, זה כאילו הכלי של המוכר, אז למה במשנה כתוב, מי שנתמלאת מידה ללוקח? מידת המוכר היא, זה כלי של המוכר. למה אם גמר מילוי הכלי, זה הופך את התחולה להיות של הלוקח, עם כל המשתמע מכך מבחינת שינוי מחירים. אמר רב אילה, במידת סרסור, נקרא לזה אדם שלישי, מידה שלא של הלוקח ולא של המוכר. שואת הגמרא, אתה רוצה לומר שברישא מדובר בסרסור, והמידה קטני סיפה, ואם היה סרסור ביניהם, נשברה החבית, נשברה לסרסור. בכלל, דרישא לא בסרסור, אז כינן. הגמרא עונה, רישא מידה ולא סרסור. פשוט הסרסו השאיל להם, למוכר וללוקח, אתם רוצים לבצע עסקה במכירת יין או שמן, אני משאיל לכם את הכלי שלי. סיפה בסרסור עצמו. לפני לרשבם, אנחנו נקרא את הרשבם שש שורות מסוף העמוד. רשע שישי להם עמידה והסרסור אינו שם, וכמה שמלן דאינן שלוחיו של סרסור להיות המקח ברשותו, ואף אגב עמידה שלו, ודרך סרסור למדוד במידתו להסתכר ולוקח הלוקח ממנו. אבל פה הסרסור לא, הוא לא בתמונה בתור מתווך, הוא רק השאיל להם את הכלי שלו. וראינו מקודם שעד שהכלי מתמלא זה נחשב עדיין קשור למוכר. ברגע שהכלי מתמלא, אז זה נחשב של הלוקח. נמשיך ברשבם. סיפה שהסרסור ביניהם, כיוון שהוא שם והמידה שלו, המקח ברשותו. דאי הוא לוקח מן המוכר, הסרסור הוא קונה מהספק ומוכר ללוקח. ומשמחי, כי נשברה לסרסור, דקליו קני לי, קני לי, ראשון ראשון, קנה. חזרה לגמרא. הרקינה, דיברנו במשנה שאחרי המחירה, אותו מוכר מיישר את הכלי, אחרי שהוא שפך את התחולה לתוך כלי הלוקח, ומציד, הרי הוא שמוכר. לפני שנתקדם בגמרא, שוב פעם נפנה לשוליים בצד, יש לנו נושא. במחירת שמן שהמוכר שופך מכליו לשל הקונה, למי שייך הטיפות האחרונות והמיצוי שמצטבר אחרי כן בתחתית הכלי שיתרוקן, כמובן הכלי של המוכר? הגמרא, כי סליק רבי אלעזר, כשהוא עלה לארץ ישראל, אשכחי לזעירי, מצא זעירי, אמר לי, שאל אותו, מי כאן תנה דעתני רב מידות? האם יש פה מישהו שרב לימד אותו משניות, ברייתות, הרשבם, שתי שורות מהסוף, כלומר יש כאן בארץ ישראל תנה שונה משניות וברייתות ששנה לו רב מידות, מתניתין דמיירי בדין מידות, מקורות תניות שנושאם היה עניין של מידות. אז זעירי מגיב, אחווה רב יצחק בר אבדימי. אז זעירי הצביע על רב יצחק שהוא כזה. אמר לי, מי קשיא לך? אז הוא שואל את רבי אלעזר, במה אתה מתקשה? מה אתה מנסה לברר? הוא עונה, תתנן, אנחנו למדנו במשנתנו, וכאן יש לנו כוכב שאפשר לשייך אותו לכוכב למעלה במשנה. הרקינה ומצית, הרי הוא של מוכר. מצד אחד, אחרי שהמוכר רוקן את כליו ומיישר אותו חזרה למדף, מצטבר בתחתית נוזלים, זה שייך למוכר. אנחנו ממשיכים בעמוד ב', רק לציין ש קטע ברשבם ששייך לעמוד ב' נמצא פה למטה בעמוד א'. והתנן, הגמרא ממשיכה בעמוד ב', וכאן זה מקור תנאי בעניין כלי שמדד לתוכה תרומה. אז היה כלי, נגיד כלי ראשון שהיה בו תרומה, תרומה זה שייך לכהן, ושפכו מאותו כלי לכלי שני. אז רוקנו את הכלי הראשון, הרכינה ומיצה, הרי זו תרומה. הרשב"ם שהזכרנו מקודם, נסתכל ביחד בסוף פ"ז עמוד א', ואתנן גבי מפריש תרומה שתי מידות ממאה. היה לאדם מאה כלים של תבל, של שמן נגיד לפני ההפרשה, הוא לקח שניים מהם וקבע שהם יהיו תרומה על השאר. אז הוא והוא שפך את הכלים האלו לתוך כלים של כהן. אם ירקינה בעל הבית לאותה מידה שמדד בה התרומה ומצאת, הרי איש התרומה ונותנו לכהן, ובמתניתין למי ואותו, אם נעשה הקבלה בין הדין הזה של תרומה והדין של משנתנו, ומת ניתני נמי תווה של לוקח, כמו שאותו בעל הבית שהפריש את התרומה ונותן את זה לכהן, הכהן הוא במקביל ללוקח. ואז אם אנחנו נקבע הלכה לפי הדין של תרומה, למה אצלנו במשנה אותו מיצוי לא, שלא שייך ללוקח, אלא המשנה אמרה שזה שייך של המוכר? זה בעצם שאלת רב אלעזר. אמר לי היתמר עלה, אמר רבי אבאו, רבי אבאו בא לפרש משנתנו, משום ייאוש בעלים נהגו בה. הלוקח לא מעוניין, פשוט הלוקח מתייאש מאותו הצטברות, אין לו זמן להמתין עד שכל הנוזלים יצטברו ויבקש אותם, אז הוא מתייאש מהם. אבל בתרומה לא מדובר על כהן ספציפי, תרומה שייך לכל הכהנים, אז אי אפשר לדבר על ייאוש. לכן אצל תרומה אותם כלים שהוא קבע אותם כתרומה ואחר כך רוקן אותם, מה שמצטבר, מה לעשות, מה שמצטבר בתחתיתם זה עדיין תרומה ואסורה לזרים. ציטוט מהמשנה, והחנווני אינו חייב להטיף וכו'. רבי יהודה אומר ערב שבת עם חשיכה פטור, איבא אלוהו. רבי יהודה הרי שקי ולכולה עודים מעשי וקי ולחומרה. אמרנו, והיה ברור כשקראנו את המשנה, שדברי רבי יהודה סתומים. האם מה שרבי יהודה אומר שערב שבת עם חשיכה פטור, האם זה קשור לרישה שהתנא קמא מחייב בעל הבית תמיד? מה זאת אומרת מחייב אותו? ברישה ראינו ש מי שמוכר יין, בעל הבית שמוכר יין, הוא צריך להטיף שלוש טיפין בכל מחירה. ובא רבי יהודה כתגובה על הדין ברשע ואומר שבעל הבית בערב שבת הוא פטור מ להטיף אותם שלושה טיפין. או אולי רבי יהודה שייך לספה, בספה ראינו שהתנא קמא פוטר החנווני תמיד, אמרנו שהוא עסוק, הוא לא יכול להתעכב על השלושה טיפין האלו, ובא רבי יהודה ומחייב חנווני חוץ מבערב שבת, ואז יוצא שרבי יהודה לחומרה. תשמע, נראה ציטוט יותר ברור מהמשנה של דברי רבי יהודה, שדווקא הוא שייך הסיפה. רבי דה אומר, ערב שבת עם חשיכה, חנווני פתור, מנה שחנווני תרוד. אבל בשאר ימות השבוע, לפי רבי דה, החנווני חייב להטיף אותם שלושה טיפים. המשנה, השולח את בנו אצל חנווני, והוא שולח אותו עם כסף, נגיד לדוגמה פוניון. פוניון זה מטבע קטן יחסית, אבל יש איסר שהוא אפילו יותר קטן, קטן בשווי, הוא אפילו יותר קטן מפוניון. יש שני איסרים בפוניון. אז אדם שלח את בנו למקולת עם פוניון, הוא מדד לו, החנווני מדד לו באיסר, איסר זה אמרנו חצי פוניון, באיסר שמן, ונתן לו את האיסר וגם נתן לו את העודף, עוד איסר. שבר את הצלוחית ועבד את האיסר, חנווני חייב. רבי דה פותר שעל מנת כן שלחו. לפי התנא קמא רואים שאם קורה משהו עם מה שנקנה, גם הצלוחית והעודף, החנווני חייב לפצות את האבא הזה ששלח את בנו. רבי דה פותר את החנווני שעל מנת כן שלחו. האבא ציפה לקח בחשבון כל האפשרויות האלו. הגמרא כדאוכה תרחיב ותבהיר את הדברים האלו. ומודיעים חכמים רבי דה בזמן שהצלוחית ביד התינוק ומדד חנווני לתוכה, שחנווני פטור. אנחנו שוב פעם, טוב, הרשב"ם על זה אומר, הוא פטור על הצלוחית, על שבירת הצלוחית לבן, אבל בשמן ואיסר חייב. אבל הגמרא תתייחס לכל חלקי המשנה ביתר שאת. הגמרא, בשלמה באיסר ושמן בהפליגי. החכמים אמרנו הם מחייבים את החנווני ורבי יהודה פותר אותו, אז בקשר לאיסר ושמן ניתן להבין במה הם חולקים. כאילו באיסר ושמן יש גם את הצלוחית, אבל בינתיים בעניין האיסר ושמן אפשר להסביר את המחלוקת. דרבנן סברי, הרבנן שמחייבים את החנווני על הפסד העודף והשמן שהיו בידי התינוק, רבנן סברי לא דוי שדרי, אותו אבא שלח את הילד הקטן רק כדי להודיע לחנווני שהוא, אותו אבא, מעוניין לקנות שמן, אבל הוא התכוון שהחנווני ישלח את זה עם הקטן, עם הקטנצ'יק. מה? קטנצ'יק הוא לא אחראי. אז האבא הזה בכלל לא התכוון שהחנווני ישלח את זה עם הילד. ואם הוא, עם החנווני ישלח את זה עם הילד, הוא פעל שלא באחריות. הכוון את האבא זה רק שוב פעם להודיע לחנווני שימצא מישהו אחראי, אדם פיקח, אדם מבוגר, שאיתו ישלח את המבוקש, את הסחורה. ורבי דה סבר בשטורי לי שדרי, לא, האבא הזה שלח את הילד עם התשלום בכוונה שהחנווני ישלח את הסחורה עם העודף דרך הילד. אז קרה מה שקרה, אי אפשר לחייב את החנווני. אז בינתיים הסברנו המחלוקת בין רבנן ורבי דה בקשר לצורך או אי צורך לפצות על עיבוד העודף והשמן. אל הצלוחית למה החכמים מחייבים את החנווני על הצלוחית? אבידה מדעת היא. מה זאת אומרת? אנחנו נסתכל ברבנו גרשום, לקראת חלק הלמטה של השורות הקצרות, אלא שיבר תינוק לצלוחית, המים מחייבי רבנן לחנווני, ולא אבידה מדעת היא שעשה בעל הבית ששלחה אבילו ריקנית ביד תינוק שדרכו לשבור. כאילו למה פונים לחנווני לפצות על שבירת הצלוחית? כבר מראש האבא הזה במילים שלנו ויתר על הצלוחית, נתן צלוחית ריקה לילד קטן. ילדים שוברים דברים, אז למה מחייבים את החנווני לפצות על זה? לפני שנתקדם, יש פה סדרה גם ממוספר בצד, בשוליים כתבנו נושא, מפני יש פה פס כפול, הוא יבליט שיטות להסביר במה חוקים חכמים בביר בעניין שבירת הצלוחית. דלכאורה יש לפתור חנווני על אבידה מדעת אבי. אנחנו גם השתמשנו בצורת עיגול להבליט המילים בעל הבית ואחר כך המילה חנווני, ובשני המקרים האלו נדבר על אנשים האלו כמוכרי צלוחיות. הגמרא, אמר רב הושעיה, הכה, גם רואים את השימוש במעוין להבליט את המילה הכה, זה ביטוי שיופיע בכל אחד מהתשובות, איך להסביר ההתייחסות שלנו בעניין שבירת הצלוחית. אז אמר רב הושעיה, הכה בבעל הבית מוכר צלוחיות עסקינן, וכגון שנטלה חנווני על מנת לבודקה וחידש מועיל. האבא הזה הוא, בוא נגיד, הוא לא נחשב פה כאבידה מדעת. מה שהחכמים, לפי החכמים שמחייבים את החנווני על שבירת הצלוחית, לא מדובר שהילד, שהתינוק שבר אותו בכלל, אלא בלא תינוק. לא מדובר בתינוק ששבר, אלא החנווני עצמו שבר את הצלוחית. אז והצלוחית באה מאדם בעל הבית שמוכר צלוחיות, וכגון שנטלה חנווני על מנת לבודקה וכדשמל, והחנווני לקח את זה מיד התינוק כדי לבדוק אותו האם זה מתאים לו לחנווני, ומה? וזה נשבר מידי אותו חנווני, החליק מידיו. תאמר שמואל, הנוטל כלי מן האומן על מנת לבודקו, או על מנת לבקו, כוונה זה לבדוק אותו, ונאנס בידו, חייב. אותו חנווני הוא כזה, הוא לקוח פוטנציאלי לגבי הצלוחית, הוא רצה לבדוק האם זה מתאים לו, והחליק מידו ונשבר. אז עכשיו מה הדין? חייב. עכשיו זה מתאים, אבל הדין הזה של שמואל זה מתאים לחכמים במשנה שהם מחייבים. למה דשמואל תנאי? האם הדין של שמואל זה לא מוסכם? האם נגיד שזה רק עליבת החכמים, אבל רבי יהודה חולק? ראינו שרבי יהודה פתר. זה לא מתאים לחשוב ששמואל, שהוא אמורה, אמר דין שלא מקובל בין כל התנאים. אז הגמרא אומרת, לא, הדין של שמואל כן מוסכם, אלא רבא ורב יוסף ימית רוויו הכה, שוב פעם במשנה, בחנווני מוכר צלוחיות עסקינן. ואז דה רבי יהודה לטעמי ורבנן לטעמיו. פה ההפך, החנווני הוא עצמו מספק צלוחיות. ומה הקשר בין בעניין המחלוקת רבי יהודה וחכמים? אנחנו נסתכל ברשב"ם. הרשב"ן דיבור מתחיל: אחא בחנווני מוכר צלוחיות. זה בשש שורות מסוף העמוד. והך צלוחית דמתניתין של חנווני ששלח לו בעל הבית הדמים ביד בנו לקנות צלוחית ממנו ולהביא בה שמן, וילקח אי צלוחית לקה אבידה מדעת. זה מצד האב, אין פה אבידה מדעת. זה לא, הצלוחית לא ניתן מיד האבא לבן, לקטנצ'יק. אז זה מוריד מאיתנו את ה את הטיעון לפתור על סמך אבידה מדעת. בסדר, אז איך ניישב את השיטות? דרבנן לטעמיו, הרבנן שהטילו את האחריות על החנווני, הם לשיטתם דאמרי גבי, שיטתם שהם אמרו לגבי איסר ושמן חייב. שוב פעם, הם הטילו את האחריות על החנווני. למה? דלא דויש, שלך הכל הילד נשלח רק להודיע לחנווני שהוא מעוניין בקנייה ולמצוא אדם אחראי כדי להביא את זה לקונה. וממילא לא היה לו לחנווני לשלוח את זה ביד התינוק, והוא עדין לצלוחית. ואותו דבר בעניין לא דוי שדרי, גם כן שייך לצלוחית. אז לא, אין לחייב את האבא, כי האבא לא התכוון שהמוכר, שהחנווני ישלח שום דבר ביד הילד. אז לכן כל ההפסד, כל עניין של פיצוי, זה מוטל על החנווני. זה שיטת הרבנן. רבי יהודה לטעמי דלשדורי יין ושמן וצלוחית ביד בנו שדרי לבנו. רבי יהודה ש פטר את החנווני מכל אחריות, ממילא כנראה לפי רבי יהודה אבא יצטרך לפצות הצלוחית, מאחר שמדובר או בצלוחית של החנווני, ואבא זה רצה שהחנווני לפי רבי יהודה שישלח את זה על ידי התינוק, ולכן האחריות מוטל לפי רבי יהודה על האבא. אנחנו נחזור לגמרא בעקבות הסברם של רבא ורב יוסף. הגמרא שואלת: יאחי, אם אתה אומר שמדובר פה לרבנן לטעמיו, ששליחת הילד רק היה לאודוי, אם הסיפה, מודים חכמים לרב יהודה בזמן שהצלוחית ביד התינוק ומדד חנווני לתוכה, שחנווני פטור. למה לפי החכמים חנווני פטור? אמרתי לו, לא דוי שדרי, אתה אמרת שהילד נשלח רק להודיע ולא היה לו למסור כלום לתינוק, ומאי פטור החנווני. אלא שלב שלישי, בהסבר המשנה. אלא באי בר אבין ורבי חנינה בר אבין דאמרי תרוויו הכה במאי עסקינן. הגמרא ממשיכה בפי ח' עמוד א', כגון שנטלה למוד בה, למוד לעניין של מדידה, וחידרה בה. אבל לפני שנתקדם כדאי לנו להסתכל ברשבם בסוף פזיין עמוד ב', אלא באי בר אבין ורב חנינא בר אבין דאמרי תרוויו לא תוקמה לא בחנווני מוכר צלוחיות ולא בבעל הבית מוכר צלוחיות. כאן הם דוחים את הגישות שראינו במספר 1 ו-2. אתם שמתם לב שהגלנו בעל הבית שם מוכר צלוחיות במספר 1 ובעצם מספר 2 חנווני מוכר צלוחיות. לא לא, נעזוב את זה. אלא אחה בצלוחית המיוחדת למידה עסקינן ונטלה חנווני מיד תינוק למוד, לבדוד, למוד בה לצורך התינוק. ואז ראינו מחלוקת רבי יהודה וחכמים על מי מוטל אחיות בשבירת הצלוחית. ואף אגב דעבידה מדעת היא, היה ניתן לשאול מה ההסבר למי שיחייב את החנווני בכלל, הרי אבא נתן את הצלוחית, הכלי מדידה הזה לילד, עבידה מדעת, כבר מראש מצופה שהוא יישבר. אז הרשב"א מסביר על פי הגמרא, כיוון שנטלה מאחר שזה נשאר שלם עד שזה הגיע לחנווני והחנווני לקח את זה מיד לילד, נתחייב בשמירתה עד שיחזירנה לידו של בעל הבית. זה הסבר למה חכמים בכל זאת מחייבים, למרות שהיה צעד דומה עבידה מדעת. לא, מאחר ברגע שהחנווני לקח את זה בשלמותו מיד הילד השתנה התמונה, זה כבר לא בתחום העבידה מדעת, אלא הוא החנווני מתחייב בשמירתה והוא לא פותר את עצמו מהחיות עד שזה מוחזר ישירות לידיו של בעל הבית. מה הבסיס לניתוח הזה? זה מה שהגמרא ממשיכה פה בראש פי ח' עמוד א', וכדרבה. הדין הזה, הניתוח הזה, ההסבר הזה, מבוסס על הדין של רבה. מה הדין של רבה? באיזה הקשר זה נאמר? זה נאמר בעניין השבת אבידה. יש מצב שזה לא לפי כבודו של בן אדם מסוים, אדם תלמיד חכם גדול, מה שנקרא זקן ואינו לפי כבודו, להסתובב עם בהמה עבודה כדי להחזיר אותו לבעליה. בכל זאת, מה קורה עם אותו זקן שלא היה צריך, לא היה מחויב מראש, אבל הוא התחיל להחזיר אותו? דיאמר רבא, איקישה, הוא עיקה את הבהמה עבודה כדי שהבהמה יתחיל ללכת לכיוון בעליו, נתחייב בה. הוא, אותו זקן, הוא חייב לחייב לטפל בעבידה עד הסוף, למרות שבהתחלה הוא לא היה חייב להחזירה, מאחר שהוא עשה פעולה, היא קישה, הוא עיקה בה, זה מחייב אותו. עכשיו ברשב"ם הוא אומר, עם ההסבר הזה גם ניתן להבין מה שכתוב במשנה, מודים חכמים. מה זה מודים חכמים רבי יהודה שפותר את החנווני? למרות שהחכמים הם, היה בדעה, ברגע שהחנווני לקח את הכלי, זה מחייב אותו, מטיל עליו אחריות. אבל אם החנווני לא נטל את זה מיד התינוק, אז החנווני לא מתחייב. אז זה הכוונה שחכמים מודים רבי יהודה, במשנה היה כתוב בזמן שהסוכי ביעל התינוק. מה הכוונה? שהחנווני לא בפועל לקח את זה מיעל התינוק, אז זה נשאר נגיד ההגדרה הקודמת, עבידה מדעת, לכן קורה מה שקורה, בחברני פטור. נחזור לגמרא. הגמרא כעת מקשה על ההשוואה בין הנושא שלנו, החנווני והכלי שביד התינוק, או לקיחת הכלי מהתינוק על ידי החנווני, מהדין הזה של החזרת בהמה עבודה. נכון, אצל החזרת בהמה עבודה ראינו שברגע שהזקן, אותו אדם מכובד, התחיל, אז הוא מתחייב עד הסוף. אין עוד אמר רבה בבעלי חיים, דנקטינו ניגרה ברייתא. אצל בהמות יש יותר אחריות, מאחר שהבהמה שהצליחה פעם אחת לברוח מבעליו, זה הכוונה בביטוי אנקטינו ניגרה ברייתא, זה היא התרגלה לברוח החוצה. מאחר שכן, אחד שמתחיל להתעסק עם הבהמה הוא חייב להחזיר אותה עד הסוף, למרות שאולי בהתחלה היה פטור, ברגע שהוא התחיל הוא צריך לדאוג לכך, כי אחרת הבהמה היא למדה איך לברוח. אז כדי להבטיח החזרת הבהמה לבעלים, צריכים להביא את זה חזרה לבעלים עד הסוף, כפי שאמרנו, אם התחלת בזה. זה נכון, וזה על זה רבא אמר את דבריו, כי אי גבנה מי אמר בניין חנווני שלקח את הכלי מידיו של התינוק, זה אומר שהוא עכשיו חייב עד הסוף, הוא חייב לדאוג לכך שהכלי יגיע, שהוא יביא את הכלי, או שידאג לכך שהכלי יגיע ליד האבא הזה. ברשב"ם הוא אומר דאינקתא ניגרי ברייתא, הלקיחה פסיעות חיצוניות, כלומר הרגילה לברוח וללך מרחוק, משום אחי נתחייב בה. אבל זה לא אותו דבר בכלל, אין קשר בין זה לדוגמה של החנווני שלקח הכלי מיד התינוק. נמשיך בגמרא. אלא אמר רבא, אני וארי שבחבורה, אני ועוד קולגה שלי שהוא הכי בכיר בחבורה שלנו, תרגמינו, הסברנו, אומנו אגב מי זה רבי זירא, הוא הארי שבחבורה, אני ורבי זירא, אך במאי עסקינן, פה במשנה במה מדובר, כגון שנטלה למוד בה לאחרים. אותו חנווני לקח את הצלוחית מיד התינוק, לאיזו מטרה? כדי למדוד סחורה לצורך אחרים, ובשואה שלא מידד כמפלגי, זה גדר הלכתי, מי ששואה פריט או חפץ מישהו אחר שלא מידד, לא קיבל רשות. פה אותו חנווני לא קיבל רשות מדעתו שבעל הצלוחית להשתמש בו לצורך מדידה לאחרים, זה נקרא שואה שלא מדעת. מור סבר רבי יהודה שפטר, מגדיר את זה שואל הרי, ומור סבר החכמים שחייבו את החנווני בשמירת הסלוחית, גזלן הרי. בעניין החזרת חפץ, אם אתה שואל חפץ, אז מספיק ש חובת החזרה זה לא באותו רמה כמו אדם שגזל חפץ. מי שגזל חפץ, אדם לא יכול לצאת חובת החזרה עד שהוא מביא אותו לידי הבעלים. אי אפשר במקרה שלנו, אם זה, אם השואל שלו מדעת מוגדר כגזלן, זה לא מספיק להשיב את ה, את ה, את הצלוחית ליד התינוק. זה לא נחשב השבה, הצרה. וישיב, כתוב בפסוק, וישיב את הגזלה של גזל. השבת הגזלה ליד התינוק זה לא קיום של הדרישה של הפסוק, של דרישת הפסוק בהחזרת גזל. אבל אם השואל שלו מדעת לא מוגדר כגזלן, אלא מוגדר כשואל, זה מספיק אם הוא מחזיר את הצלוחית לידי התינוק, ובכך החנווני פותר את עצמו, למרות שהוא שאל אותו שלא מדעת. הרשב"ם עם ההסבר הזה מתייחס גם כן לסיפה. מה זה מודים חכמים לרב יהודה? החכמים מודים לרב יהודה אם אותו חנווני לא לקח את זה מיד התינוק למדידה לצורך אחרים. אפילו אם הוא לקח את זה מיד התינוק אבל למדידה לצורך התינוק, החנווני, החכמים מודים, יהיה פטור. נראה ביחד את דבריו של הרשב"ם. אנחנו בהוצאה שלנו ש"ס עוזר כיווקבנו את השורות האחרונות של השורות הקצרות, שפה החכמים מודים לבידוע היכה ניקוי ברשב"ם, היכה דלא נטלה למוד בעל האחרים, אפילו נטלה למוד לתינוק, והיינו דקטני בזמן שהצלוחית ביד התינוק שלא מדעת בה אלא לצורך התינוק, ואם כן לא הפקה, כלומר לא הוציא אותה מרשות בעלים, ומשום מה היא פטור מן הצלוחית. עד כאן שיעורנו להיום.